לקריאת המגילה, לשמיעת המגילה. צריך כל שנה לחשוב, לברר מה היה שעה שעברה. אז אני מקווה שזה לא היה שעה שעברה. איך אתם זוכרים? כל הכבוד. ככה אמר לי עוד מישהו, אז כנראה זה נכון. שעשינו על בין קרח שלח לעיר ובין עיר שלח לקרח. מה זה? זה שחילקו אותם לכולם?
מעל הזמן לפני שנתיים.
לפני שנתיים. אז אני מקווה שזה בכל אופן יהיה שונה. אני מקווה שזה יהיה שונה. צריך להיות שונה גם מהדברים שבכתב וגם מהדברים שבעל פה. אבל לא נורא, יהיה בסדר. בעזרת השם. המקור, אנחנו נתחיל לדבר קודם כל על כתיבת המגילה וקריאת המגילה. הגמרא במגילה י"ח עמוד ב' אומרת, תנו רבנן, מקור ה' לפניכם, אתם מבינים שיש עוד הפי מקורות לפני ואחרי שאני חתכתי באמצע, איתן קיבל את ההנחיות. תנו רבנן, השמיד בה סופר אותיות ופסוקין, וקראן הקורא כמתורגמן, המתרגם יצא. אז אם חסרות מילים במגילה, אפילו פסוקים, והקורא קרא אותם כמו בעל פה כזה, יצא ידי חובה. שואלת הגמרא, מי טיבי היו באותיות מטושטשות ומקוראות, אם רישומה ניכר כשרה ואם לאו פסולה. כלומר, שחייב להיות שכל מילה תופיע במגילה, אומרת הגמרא, לא קשיא בכולה ומקצתה. זאת אומרת, אם חלק מהמגילה חסר, המגילה כשרה, העיקר שרוב המגילה תהיה כתובה. אבל בניגוד לספר תורה, שאפילו אות אחת פוסלת את הספר, במגילה אנחנו מבינים שגם אם חסרים פסוקים, כמה פסוקים, כל עוד רוב המגילה נמצאת, כשר. תנו רבנן, ישמיד בה קורא פסוק אחד, לא יאמר, אקרא את כולה ואחר כך אקרא אותו פסוק. אלא קוראים אותו פסוק ואילך. נכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שקראו חציה. לא יאמר אקרא חציה עם הציבור ואחר כך אקרא חציה, אלא קורא אותה מתחילתה ועד סופה. כאן מדובר על הקריאה. ואנחנו רואים בגמרא שיש הבדל בין הקריאה ובין הכתיבה. בכתיבה, אם חסרות מילים, חסרים פסוקים, עד רוב, המגילה כשרה. אבל בקריאה מבואר בגמרא כאן שצריך לקרוא את הכל. ואם הציבור נמצא באיזה שלב או באמצע הפסדת משהו, אתה צריך לקרוא את הכל ולפי הסדר, לא רק את הכל, אלא את הכל לפי הסדר. ואם נכנסת והציבור קרא חלק, אתה לא יכול עכשיו לשמוע את הכל ואפילו להשלים את הפסוקים אחרי זה. אתה צריך לקרוא את הכל ולקרוא את הכל לפי הסדר. והדבר הזה נפסק ו... שולחן ארוך, בסימן תפריש צדיק, סעיף ג', צריך לקרותה כולה, ומתוך הכתב, ואם קרא על פה, לא יצא. וצריך שתהיה כתובה כולה לפניו לכתחילה, אבל בדיעבד, אם ישמית הסופר ואמצעה תאבות, אפילו עד חציה הוא קרא מה קורה על פה, יצא. זאת אומרת, עוד פעם, מצד הקריאה, הכל צריך להיות להגיד, הכל, לא להפסיד כלום. מצד הכתיבה, כאן, אם חסרות מילים, אפילו עד רוב, כשר. וכאן מוסיף הרמה, הגה, אבל אם ישמיט תחילתה או סופה, אפילו מיעוטה לא יצא. ועוד, כלומר, למרות שאמרנו שרוב, עד רוב יכול להיות חסר, אומר הרמה, בתנאי שזה לא ההתחלה או הסוף. אם זה ההתחלה או הסוף, לא טוב. ההתחלה או הסוף חייבים להיות. ועוד, מוסיף הרמה, ואפילו באמצע דווקא שלא ישמיט עניין שלם. כלומר, אתה לא יכול להשמיט נושא שלם. אם חסר פסוק פה, פסוק שם, בסדר. אם חסר נושא שלם, לא טוב. זה יהיה פסול. וכמו שאמרנו, כל זה לגבי הכתיבה. לגבי הקריאה, צריך לקרוא את הכל. יש מחלוקת ראשונים... האם הכל זה הכל ממש? כל מילה? אם חסרה מילה שלא משנה את המשמעות. האם גם בעל פה, בדיבור, דילגת על איזה מילה שלא משנה משמעות. האם גם זה פוסל? אז בפסקי ריאז נראה שהוא מקל בזה. אבל בתשובת הרשב"א, בחלק א' סימן תפסמך ז' כותב הרשב"א שאפילו מילה אחת פסולה, גם אם זה לא שואל את העניין, אתה חייב להגיד הכל. בכתיבה יכול להיות שיהיה חסר, אבל באמירה אתה חייב להגיד את הכל. והדבר הזה הובא להלכה במשנה ברורה, במקור הבא כאן לפניכם, ותפריט צדיק סעיף קטן יותר, אפילו חסר רק תיבה אחת, דעת כמה פוסקים, זה לא יצא, ואכן צורך גדול להיות לכל אחד חומש, כי בעוד שמקין הנערים המן וכיוצא, אי אפשר לשמוע כמה תיבות משץ, ויוצא מה שקורה על, כל, על, על פה מחומש, ויוצא על כל פנים בדיעבד. אז כאן המשנה ברורה אומר, שא', גם מילה אחת זה דבר בעייתי, שיכול להיות בעייתי. דבר שני, הוא נותן לנו פתרון. כיוון שאומנם צריך לומר הכל, אבל המגילה, במגילה מותר שיהיו חסרים פסוקים, אז אם היה רעש ולא שמעת כמה מילים, אתה יכול להשלים גם מתוך תנך, אתה יכול להשלים גם בעל פה. העיקר שתגיד את הכל ותגיד לפי הסדר, כלומר להשלים זה אומר מהר, לפני שהבעל קורא יתקדם, אבל אם יש רעש באמן, אז מהר אתה משלים כמה מילים, מדביק את הבעל קורא, ולמרות זה בעל פה זה בסדר, כי מותר לקרוא עד רוב. מותר שמקצתה יהיה חסר בעל פה, אבל אתה חייב להגיד בסופו של דבר את הכל. כן. בעיקרון, אם אדם יודע את הטעמים, מה טוב ומה נעים. אם אדם לא יודע, אבל הוא יודע להגיד את המילה בצורה נכונה, זה בסדר. בדרך כלל, כשמדובר על מילה אחת או שתיים, אז אדם פחות או יותר יודע להשלים. מיוחד קרוב לאמן, כלומר אדם מכיר פחות או יותר. אם אדם, לא יודע, זה בעייתי, אבל אם הוא קורא בתוך חומש, לפחות את הניקוד הוא ידע, אז לא נורא, גם אם זה בלי טעמים, זה לא מעכב. עכשיו כאן, יש רק עוד נקודה שאני צריך לציין אותה. לפעמים קורה לאנשים, זה קורה יותר לנשים, שהם איחרו בדיוק בהתחלה. אישה מתכננת, היא תבוא, ועם הילדים, הבעל כבר הולך קודם למיירים. והיא מתכננת, תבוא ככה, תבוא זה, עושה מאמץ, רוצה לצאת, פתאום הילד שכח את הכובע של הליצן. אז היא חייבת להיכנס, למצוא את הזה. ואז רצים, 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 והיא נכנסת, הוא החש וראש. המולך, ועוד הוא ועד כוש. עכשיו, לכאורה, נתקעה. היא נתקעה, חייב להיות לפי הסדר. השאלה היא, האם היא יכולה להשלים את המילים הראשונות? ולכאורה, בדבר הזה יכולה להיות בעיה. ולמה? כי הרמ"א אמר שבהתחלה ובסוף אסור שיהיה חסר. אז באמת, יש ויכוח בין הפוסקים בעניין, אבל המשנה ברורה מקל בדבר, בביאור הלכה, בתפריט צדיק בסעיף ג', שאומנם ההתחלה והסוף חייבים להיות כתובים. אבל אומר המשנה ברורה, והוא הלכה, מותר לומר אותם בעל פה. ולכן, גם אם הפסידה את ההתחלה, היא יכולה מהר להגיד, ואם מהחשברוש, הוא החשברוש המולך מאוד ועד כוש, ואם יש בעל קורא שקורא לאט, ובנחת, אז היא יכולה אפילו לברך. ברוך אתה השם, השם סבצבת ואנו על מקרא מגילה, או... כמו המגילה, אבל נשים בדרך כלל כבר נוהגו לברך על מקרא מגילה. מה? בשביל אלה שמאחרים, יכול להיות.
בדיעבד יכולה לברך באמן?
יכולה לברך כמתי שהיא רוצה, רק היא צריכה להספיק להגיע, אנחנו לא תספיק.
לא, יכולה
להדיע. באמצע היא לא יכולה לברך, לא. לא, צריכה לברך מההתחלה.
תחל את הוויי, אפסד את ה...
לא, אז היא יכולה לברך, אבל היא יכולה, לפעמים יש בעל קורא ממש איתי, אולי היא תספיק לברך לא רק על מקרא מגילה, היא תספיק לברך גם שעשה ניסים לאבותינו, ואם יש בעל קורא עוד יותר איתי, תספיק לומר גם שהחיינו, אז תלוי בבעלי הקריאה. אבל אם היא לא מספיקה, לפחות להשלים את המילים, ואם היא מספיקה אפילו את הברכות, ולמרות שזה ההתחלה, זה בסדר. יש אנשים שיש להם מגילה כשרה לפניהם, והפרי מגדים כתב שדבר יפה, אם יש לך מגילה כשרה, אז אתה יכול מתוך המגילה עוד יותר לקרוא, להשלים את אותם מילים. הבאתי את הביאור הלכה הזה, לא חשבתי שהבאתי את המקור ח'. מה שאמרתי על השמיט עניין שלם, אז הבאתי כאן. במקור ח', ביאור חטף צדיק סעיף ג', שלמרות שצריך את ההתחלה, אז צריך את ההתחלה בכתיבה, אבל בדיבור זה בסדר, גם אם ההתחלה נאמרת בעל פה. לא יודע אם אמרת לכם פעם, כאן כתבתי, כתוב בבגדי ישע ראיתי שהחמיר בזה. ולא נהיר הכלל, כן, משהו מסתימת כל הפוסקים. פעם כתבתי, אמר לכם, שבת בשבתו, אני חושב לפני כמה שנים על זה, אני חושב בדיוק. כתבתי שיש מחלוקת, השלה החמיר, ויש שמקלים, והביאור הלכה פסק להקל. והפניתי לכאן, אז מישהו פתח את הביאור הלכה, וכתב לי נכתב חזרה, למה לא כתבתי, שבבגדי ישע החמיר בדבר. כתבתי לו חזרה שאת הבגדי ישע כתב השלה. אז צריך גם לשים לב לפני שמהירים הדבר כזה לבדוק קצת. והמשנה ברורה כותבת תפריש ותת סעיף יוטט מקור תת כאן עכשיו ראוי לכל אחד שיהיה לו מגילה כשרה ולקרוא בלחש מילה במילה ואי אפשר לשמוע מהשץ וחמת רעש ובלבול שמקים בעצים ומשמיעים קול וראוי לכל ישראל לנהוג כן מי שיכול את בידו. אז הוא אומר, כדאי שתהיה לך מגילה כשרה, שתוכל לקרוא אותה ולקרוא מילה מילה, ועל ידי כך גם לצאת ידי חובה בצורה מלאה, כשיש רעש וכו'. עכשיו, בדרך כלל...
זה אומר שיש בעיה מאוד גדולה במה
שרעש עושים אחרי אמן. אז אני תכף אתייחס לזה. אני רק רוצה להגיד ש... מצד אחד, בית כנסת שיש בו בלגן, כמו שהמשנה ברורה מתאר, שיש רעש שבקושי אפשר לשמוע, זה באמת בעיה. אז אין ברירה, צריך שתהיה מגילה ביד וכו'. אבל רוב בתי הכנסת, אני מקווה שהם לא ברמה כזאת. ולגבי אמן, המנהג להקות אמן, מובא ברמה, אנחנו אולי נשנה קצת את הסדר. תסתכלו בבקשה במקור י' בעמוד הבא, תעבו לעמוד הבא. במקור י' למטה השולחן ערוך אומר שמנהג כל ישראל שהקורא קורא כאיגרת כלומר קוראים את המגילה תוקחים ופותחים אותה ומקפלים אותה כמו איגרת לא מגולגלת מקיים את דברי האיגרת הזאת לכן עושים כך והרמה מוסיף שיש כל מיני פסוקים שנהגו לומר אותם בכל רם ויש והוא אומר איש יהודי מרדכי יצא אלים את ההורה בשמחה וכן נוהגים דודתנו והחזן חוזר וקורא אותם עוד כתבו שנהגו התינוקות לצור צורת המן על עצים ואבנים או לכתוב שם המן עליהם ולהקותן זה על זה כדי שימחה שמו מנהג קצת אחר מרעשנים שלנו אבל אבנים שכתוב עליהם המן ומקים אותם ומוחקים לאט לאט את שם המן עד סוף המגילה כבר נמחק שמו על דרך מחות ימחה את זכר המלאק ושם רשעים ירכב ומזה נשתרבב המנהג שמקים המן כשקוראים המגילה בבית הכנסת ומוסיף הרמה אין לבטל שום מנהג או ללעוג עליו כי לא לחינם הוקבעו הרמה ידע כבר שיהיו כאלה שיגידו זה שטויות האמן תפסיקו עם כל ה... אז מנהג הילדים לעשות רעש מהמן, לא רק שמופיע ברמה, אלא הרמה מודיע לכולם, אל תצחקו על המנהג הזה. אל תבטלו אותו, יש משמעות לכל מנהג. וכנראה שיש דברים שלפעמים עוברים על ידי השכל, ויש דברים שעוברים על ידי מעשה. ילדים, כשהם שומעים המן, זה בשבילה משהו מתואב. אבל ברור שזה שהם מקים אותו כל שנה ועושים רעש, זה חלק מהעניין. אם לא היה את הדבר הזה, ברור זה היה פחות, קודם כל פחות ילדים היו באים למגילה, נכון? ילדים באים, מוכנים, מצוידים, וחוץ לזה יש משהו שמעשים גורמים לך להפנים דברים, גורמים לך ליצור משהו פנימי שלפעמים גורם לך הזדהות יותר, אז יש משמעות לדבר הזה, אז הרמה אומר לא לבטל אותו. מצד שני צריך לעשות את זה בצורה נכונה, אז אצלנו את הכנסת אנחנו עודים, אסור להביא לא קפצונים ולא פיקות ולא דברים כאלה, אפשר לעשות רעש רק עם... בצורה קונבנציונלית ויש גבאי שהוא מרים איזה כובע כשהוגו מרים את הכובע, כולם מפסיקים לעשות רעש. ולפני זה אני מדבר עם כל הילדים, ואני מסביר להם את החשיבות להקות את המן. ואני אומר להם שצריך לעצור כדי שכולם ישמעו. ואנחנו עושים טסט. אני קורא איזה פעמיים, ויבוא המן הזה, והם עושים רעש, והגבי מרים. בדרך כלל זה לא מצליח בפעם הראשונה, אני עושה עוד פעם. ובסך הכל המגילה עוברת יפה. קוראים ועושים רעש, אבל גם עוצרים. ואני חושב שצריך למצוא את האיזון הזה הנכון, שמצד אחד להמשיך את המנהג של הקעת המן, יש פה משהו יפה. יש כאלה שהיו עושים רק באמן הראשון, באחרון, היבץ כתוב על אנשי עושים, אבל בבית כנסת, נוהגים הילדים, יש בבית כנסת מבוגרים, זקנים, אז משהו עושים לי יותר. אבל זה שילדים עושים דבר יפה, רק לדאוג באמת שלא יהיה רעש. עכשיו, אם אין רעש, ולאדם יש מגילה כשרה, האם גם כן כדאי שהוא יקרא את כל המגילה בפנים, בשקט, או שישמע על ידי השליח ציבור? אני רק אומר בעל פה שיש איזה מחלוקת בין החזון איש לבין הרב מבריסק. הרב מבריסק אמר שבמקרה כזה עדיף לא לקרוא מילה במילה, כי אם אתה קורא מילה במילה זה נקרא קריאה ביחיד. ועדיף שתצא ידי חובה בקריאה בציבור. רובה מדרת מלך וציבור, כך אמר הגריז, ולכן לפי דבריו רק אם הפסד את המילה תגיד, אבל לא את כל המגילה. והחזוני שטען שאין בעיה, החזוני שטען שזה נקרא תפילה בציבור, וחזוני שאמר, אפילו אם לא ישמעו את הבעל קורא, אלא כל אחד יקרא לעצמו 10 אנשים, אבל פחות או יותר באותו אזור, ביחד, זה יקרא תפילה בציבור. ואמר החזוני שעובדה שב-18, בתפילת לחש, אנחנו אומרים שזה תפילה בציבור, וכל אחד, אחד נמצא בשמה קולנו, אחד ברפאינו, אחד, לא יודע, כל אחד במקום אחר, אז זה נקרא תפילה בציבור, החזוני שלא חשב שיש בעיה. למעשה, אני חושב שסתם ככה, אם יש בעל קורא שקורא טוב, עדיף להיות בשקט ולהסתכל בתוך המגילה, גם בגלל הרב מבריסק, אבל לא רק בגללו, אלא אלה שקוראים בקול בסוף מפריעים, לשכן פה, לזה פה, זה תהיה בשקט עכשיו, תקשיב, לשמוע זה גם טוב, אבל אם אדם רוצה לקרוא, הרשות בעצמו, והרשות קיימת לו, אם הוא רוצה לקרוא לעצמו, אבל שיקרא באמת בשקט, בצורה כזאת שהוא שומע את השליח ציבור, ואז מסתבר שגם לרב מבריסק זה יחשב כקריאה בציבור. ובואו נסתכל עוד כמה דברים מעניינים בעמוד הבא.
למה?
אני רק אחרי זה, אני פשוט אספיק, יש לנו ממש כמה דקות. תסתכלו בבקשה בעמוד הבא, הסרט בני המן. הירושלמי אומר שיש כתיבה מיוחדת להסרט בני המן, איש בראש דפה ועת בסופה. אומר הירושלמי שכותבים איש בהתחלה ועת בסוף. שניים, מה הכוונה בהתחלה? מה זה דפה? האם דפה זה דף או האם דפה זה שורה? אם אני אומר שזה שורה, אז אתם רואים את הציור בצד שמאל התרשים, אז איש כותבים בתחילת השורה ועת כותבים בסוף השורה. אם אני אומר שזה דף שלם, אז כל הסרט בני המן צריכים להופיע בעמוד אחד בלבד, בלי שום תוספת, ובתחילת העמוד יהיה איש, ובסוף העמוד יהיה ועת. אם עושים כך, איך אפשר למלא את הסרט בני המן בדף שלם? כותבים אותם באותיות גדולות. כדי למלא אותם בדף שלם, כותבים אותם באותיות גדולות. והדבר הזה כעס עליו מאוד אגרה. אגרה אמר, מה פתאום לכתוב באותיות גדולות? איך יכול להיות דבר כזה? לא מצאנו, יש מסורת. איזה דברים קוראים, כותבים ברבתי, יש אותיות רבתי ויש אותיות קטנות וא' שויקרא קטנה, יש מסורת. אין לנו מסורת של במסכת סופרים ומקומות קדומים שכתוב לכתוב את הסרט בני המן באותיות גדולות, אלא שבעלי הסופרים היו כותבים באותיות גדולות כדי שהכל ייכנס לעמוד אחד. והגרא חלק הזה במקור הבא כאן לפניכם, שיבוש, הוא אומר הגרא, קור י' א', דה לא נמסר לכתוב הסרט בני המן באותיות דה א' ב' רבתא. אז הוא אומר, זה שיבוש, וזה לא בסדר. המשנה ברורה בשער הציון כותב שיש לקיים המנהג, כי אם זה צריך להיות בתחילת הדף ובסוף הדף, אז אין ברירה, צריך לכתוב באותיות גדולות. וכותב המשנה ברורה לכתחילה לנהוג כמנהג העולם, לכתוב באותיות גדולות. והוא אומר שאם עשה כדעת הגרא, אין להקפיד בזה בדיעבד. כלומר, אם אדם כתב הסרט בני המן באותיות קטנות כרגיל, למרות שלא יצא לו בדף אחד ועת איש ועת, אלא יוצאו לו עוד דברים למטה, אין להקפיד. אני רק רוצה להגיד, יש כאלה שיש להם מגילות שיוצאות ידי כולם. איך אפשר לצאת ידי כולם? אפשר לצאת ידי כולם אם אתה עושה מגילה קטנה, מגילה של 11 שורות. ואז בצורה טבעית, בגודל רגיל, זה יצא לך כל עשר בני אמן בעמוד אחד. כי זה 11 שורות.
אתה יכול לקרוא את בדף פשוט?
מה זה?
לא יכול לקרוא באותיות טון בגלל שיש
לנו. לא, לא, לא. אתה צריך למלא את הדף, זה יותר גרוע הדבר הזה.
במגילה כזאת, מגילת המלך?
אז בשביל זה, מבטרים לפעמים על מגילת המלך. כל דבר, אתה יודע, בחיים יש הפסדים ויש כל דבר שיש לו יתרונות וחסרונות. יש כאלה שיעדיפו מגילת המלך. מגילת המלך זה לא כתוב בהלכה שצריך מגילת המלך. זה נחמד, יש בזה עידורים. אבל יש כאלה שיעדיפו את זה, אז כל אחד, אלה שולחים על פי מנהג הגרא, יעדיפו את זה, ומי שלא חשש למנהג הגרא בכל מיני דברים, גם לא יחשוש לזה כאן. אני רק רוצה להגיד דבר יפה, ובזה נסיים, כמעט נסיים, הרוגוצ'ובר, מקור הבא, בצופנת פענח, מצא רעיון, מקור, למה כותבים עשרת בני אמן באותיות גדולות. אומר הרוגוצ'ובר, מקור י' ג' כאן, ובזה עתי שפר נקרא מהדברים שלנו. אומר שנקרא בקצרה, התוספות בברכות בדף מ"ו עמוד ב' אומרים שנהגו לכתוב ונאמן אתה באותיות גדולות, כי כל הציבור אומר את המילים האלה. בהפטרה היו רגילים להגיד ונאמן אתה, כל הציבור היה אומר ונאמן אתה, היה מנהג כזה. אז זאת אומרת, ונאמן אתה בברכות של ההפטרה, נהגו לכתוב באותיות גדולות. ואומר הרוגוצ'ובר בעקבות הדברים האלה, עיין בתוספת וכולי, בעניין תרומות ומעשרות, כלומר, אם אדם רואה את חברו מפריש תרומות ומעשרות, ואומר, הרייני במה שאמר זה. אז אם הוא אומר ככה, אז ההפרשה חלה, אבל רק בדיעבד, כן? זה תחילת המקור כאן. ההפרשה חלה, אבל רק בדיעבד. ואומר הרוגוצ'ובר שזה חל רק בדיעבד, כי ההפרשה חלה, אבל היא חלה בבת אחת, כי הראשון אמר את זה בשלבים, ואתה רק ענית אמן בסוף, אז אצלו זה חל בשלבים כמו שצריך, ואצלך זה חל בבת אחת. ואז אומר הרוגוצ'ובר, שבעניין עשרת בני אמן המגילה אומרת, הגמרא במגילה דף ט"ז אומרת שצריך לקרוא בנשימה אחת, נכון? ובזה התשפיר המנהג שלנו, שאנו אומרים עשרת בני אמן כל אחד בפני עצמו ואין יוצאים בהקורא. אנחנו רגילים שעשרת בני אמן כל הציבור אומר בשקט ואז הבעל קורא אומר. עושים את זה ככה אצלכם? הרבה קהילות עושים את זה, הרבה קהילות. אז אומר רוגוצ'ובר, למה עושים את זה בצורה כזאת? אז הוא אומר, כי כתוב בגמרא שצריך לאומרם בנשימה אחת. ובזה לא שייך לצאת ידי חובה על ידי אחר. כלומר, אתה יכול לצאת על ידי בעל קורא בשמיעת המגילה, אבל לא בנשימה אחת. נשימה אחת כל אחד צריך לעשות בפני עצמו. ולכן הוא אומר, כל אחד קורא בעצמו את עשרת בני אמן כדי שיהיה לו נשימה אחת. זה אומר שאם נוהגים את המנהג הזה, אז כדאי שתקרו בנשימה אחת. כי יש כאלה שהם קוראים רגיל, אומרים, בואו נראה עכשיו את הבעל קורא. אז אם אתה כבר קורא את זה, אז לפי הרוגוצ'ובר, תקרא את עשרת בני אמן בנשימה אחת, ואז הוא אומר שלכן זה כתוב באותיות גדולות. למה? כי ראינו בתוספות שדבר שכל הציבור היה רגיל לומר, היו כותבים באותיות גדולות, כי לא לכל אחד היה מגילה. היה מגילה אחת לאיזה שמונה אנשים, כמו שתימנים יודעים לקרוא מכל הצדדים, היה להם מגילה אחת, אחד עומד פה, אחד עומד פה, אז כתבו את זה באותיות גדולות, כדי שכל אחד יוכל לקרוא מהכתב הזה את עשרת בני אמן. שער פסוקים זה ככה יותר מנהג, זה החשוב, ככה הוא אומר. אז בכל אופן מצאנו שני טעמים, למה לכתוב באותיות גדולות רבתי, או כדי למלא את העמוד, שזה הטעם הפשוט, או כי כל הציבור היה רגיל לומר עשרת בני אמן, כדי לצאת ידי חובה בנשימה אחת, ולכן כתבו את זה באותיות גדולות, כמו ש... רגילים אותיות קידוש לבנה, כל מיני דברים שחושך, אז מסיבות אחרות כותבים באותיות גדולות, אז גם כאן כתבו באותיות גדולות. אני רוצה רק לומר לסיום, פורים יכול להיות בצורות שונות. פורים בעולם הוא יום של השתוללות, של... אני זוכר את עצמי מגיע מהמסיבה פה אחרי התרוממות מיוחדת לתל אביב, יורד בקו 5 באמצע הלילה, וישר מישהו עושה עליי ספרי כזה, וכל כך, פתאום אתה מרגיש איך פורים כל כך שונה. ופורים אנחנו מבינים שכל ההשתוללות, כל הדברים זה לא פורים, זה לא הדבר המהותי של פורים. השמחה של פורים אמורה להביא אותנו לאיזה גילוי פנימי. כל השנה אנחנו מחופשים. פורים פעם יחידה שאנחנו בלי תחפושת. פעם יחידה שנסים להיות אמיתיים, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב אחד לשני, ואיזו שמחה מיוחדת, אבל שמחה שמאפשרת לנו באמת להוריד מחיצות. לפעמים התחפושת עוזרת לך גם להוריד מחיצות, אבל להוריד מסכות ולהוריד מחיצות. ויש משהו מיוחד בעולם של ישיבה בפורים שנובע מתוך תורה ומגיע לרמה מאוד, אני חושב, גבוהה ומיוחדת. אבל צריך לשים לב לכמה דברים, אני אגיד בקצרה. דבר אחד, לשים לב במסיבה עצמה, שמצד אחד אפשר לשתות משהו, ולפעמים זה טוב לשתות משהו כדי להיות קצת מסורה, אבל משהו, לקחת חצי כוס 777 לשתות, וזהו. לא לשתות יותר שום דבר, מיד אחרי זה לרקוד. אתה לוקח חצי כוס, אתה רוקד, אתה נהיה קצת סובב, ואתה לאט לאט מתרומם. אם אתה מתחיל לקחת עוד ועוד ועוד ועוד, פתאום אתה נופל, הכל נגמר. אז להגיע למצב של שלחות, אנחנו לא רוצים להגיע, זה לא נתאים לנו, זה לא הדרך, בטח לא במציאות היום שאלכוהול זה אויב יותר גדול מסמים במדינה. צריך להיזהר מהדברים האלה. אבל לשתות כדי להיבשם קצת, אתה שוטר, אתה רוקד. אז זה דבר אחד. דבר שני, תענית אסתר, השנה היא רחוקה קצת מפורים. למה בכלל עושים תענית אסתר? יש ויכוח ויש... אבל כתב במגיד מישרים, מי שלימד, נכתב על רב יוסף קארו, שהמלאך, המגיד לימד אותו, שאנחנו עושים תענית אסתר כדי שיהיה איזה יום איפוס לפני פורים. יום הכנה כזה. תענית אסתר היא הכנה לפורים, כי פורים צריך הכנה. אם מגיעים לפורים בלי הכנה, פורים נראה כמו פורים של תל אביב. פורים צריך הכנה, אם מגיעים לפורים מתוך לימוד תורה, מתוך עשיית חסד, מתוך עבודה על מידות, מגיעים בימים שלפני פורים, מנסים להגיע לעוצמה מיוחדת, פורים יכול לתת שינוי אדיר לכל המציאות אחר כך. היו לי תלמידים בישיבה במהלך השנים, שאחרי פורים, שככה רקדנו ביחד וזה, אמרו לי, הרב, פורים שינה לנו את הכל. שינה את הכל. פתאום אדם שמע דברים ואמר דברים וקיבל החלטות והצליח. אז פורים כאן הוא מיוחד, אבל צריך הכנה וצריך באמת לדאוג, להשתדל ולהתפלל שיהיה בצורה שבאמת ישפיע עלינו, שנצליח להרגיש את קרבת השם אלינו ואת האהבה המיוחדת גם לקדוש ברוך הוא וגם בכלל לעם ישראל. אז בעזרת השם, שנצליח כולנו, שיהיה לכם פורים שמח. Thank you.